שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה שבוע ניתוח בתוך שער חולי עם ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל כולה. כל מי שרוצה גם כן לזכות את השומעים ולהקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ח במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. אנחנו עדיין עוסקים בשבע מצוות בני נוח, והיום נתמקד בדיני עריות. והשיעור יתחלק לשני סוגים של עריות, סוג אחד זה דיני אשת איש, זה יהיה בנ"ז עמוד ב', שאר השיעור ידבר על עריות משום קרבה כמו אחותו, אמו וכו'. אז אנחנו מתחילים בדיני אשת איש אצל גויים. אז בנ"ו עמוד ב' למדנו את זה מהמילה לאמור בפסוק ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן וכו', ובכל זאת יש ברייתא שמרבה את זה גם מהכפילות של איש איש. כתוב איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אז מרבים מכאן גם גויים. למה צריך שני לימודים? אומרת הגמרא, המקור הראשון זה בשביל ללמד שגוי אסור על אשת איש גויה, והמקור השני בברייתא זה ללמד שהוא אסור על אשת איש יהודיה, וכך גם מדויק בסוף הברייתא שכתוב שהיא יהודיה. אז זה שלב ראשון. עכשיו, באותה ברייתא כתוב שכשהוא בא אל אשת איש יהודיה, אז דנים אותו בדיני ישראל. מה הכוונה? אז רב נחמן מפרש שהכוונה היא מבחינת סדרי הדיון, כלומר שהוא צריך שני עדים והתראה ו23 דיינים, בניגוד לגויים שכמו שראינו אתמול, מספיק דיין אחד ועד אחד ולא צריך התראה, אבל מקשה על זה הגמרא, לא יכול להיות שנקל על גוי שבא אל אשת איש ישראלית, מאשר כשהוא בא אל גויה, כלומר שיהיה יותר קשה להרוג אותו. לכן אומרת הגמרא, מבחינת סדרי הדיון עדיין דנים אותו בדיני הגויים, כלומר עד אחד ודיין אחד וכו'. מה שכתוב שדנים אותו בדיננו, הכוונה היא לעניין העונש, וגם זה רק במקרה מאוד מצומצם. כלומר, כמו שראינו בדפים האחרונים, תמיד כשהורגים גויים, לפי רבנן הורגים אותם בסייף, ולפי תנא דבי מנשה בחנק. אבל אם גוי יעשה מעשה שלא שייך מבחינת דיני הגויים ורק מבחינת הדינים שלנו, אז נהרוג אותו גם במיטה שלנו. כלומר, אומר רבי יוחנן, אם גוי יבוא על נערה מאורסה, שמבחינת הגויים אין את המעמד הזה של מאורסה, אז אם הוא יבוא על נערה מאורסה גויה, לא יעשו לו כלום. אם הוא בא על נערה מאורסה יהודיה, אז הורגים אותו במיטה שלנו, כלומר, בסקילה. זה דוגמה אחת למשהו שאין אצל הגויים. דוגמה נוספת מביא רב נחמן בר יצחק כתירוץ לקושייה על ברייתא, שגם בנשואה יש מעמד שאין אצל הגויים ויש אצל היהודים, שזה נשואה שעוד לא נבלה לבעלה. שאם הוא בעל גויה כזאת לא הורגים אותו, ואם הוא בעל ישראלית כזאת כמובן שהורגים אותו. ואז באיזה מיטה נהרוג אותו? במיטה שלנו לאשת איש נשואה, כלומר בחנק. ולסיום העניין הזה, הגמרא בשורה השלישית, בשורות הרחבות, מביאה ברייתא שמחזקת את ההסבר הזה של רבי יוחנן, ששם בסיפה של אותה ברייתא באמת כתוב במפורש, שאם הוא בעל עריות של ישראל דנים אותו בדיני ישראל, אבל במה מדובר? דווקא כשהוא בעל נערה מאורסה. עכשיו באותה ברייתא לא הזכירו את הדוגמה השנייה, כלומר כשהוא בעל אישה נשואה שעוד לא נבלה, אז מסבירה הגמרא שזה כי הם סוברים כתנא דבי מנשה שבאמת אין הבדל, כי גם בדינם וגם בדיננו מיטתו בחנק. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של איך דנים גוי שבא אל אשת איש. בכל מקרה דנים אותו לפי דינם מבחינת עד אחד ודיין אחד וכו'. מבחינת המיטה, אם הוא בא אל אשת איש רגילה אז לרבנן בסייף לתנא דבי מנשה בחנק, אם הוא בא אל משהו שיש רק אצלנו כמו נערה מאורסה או אישה נשואה שלא נבלה, אז דנים אותו בדיננו, כלומר בסקילה או בחנק. זה לגבי אשת איש בגוי, ועכשיו נדבר על שאר העריות אצל גוי, כלומר קרובי משפחה. אז לגבי זה אנחנו הולכים לראות עכשיו שתי שיטות. בהתחלה נחשוב שזה רבי מאיר שסותר את עצמו, בהמשך נראה שזה מחלוקת תנאים, רבי עקיבא ורבי אליעזר. אז שיטה ראשונה זה ברישה של הברייתא שראינו לפני רגע. שם רבי מאיר אומר שלגבי שאר עריות, גויים אסורים רק בעריות כאלו שבדיני ישראל יש עליהם מיטת ביתין. אבל בעריות שלישראלים אין על זה מיטת ביתין, אז הגויים מותרים בזה לגמרי. במה מדובר? בכל מה שקשור לקשרי אחווה. כלומר, אדם שבא על אחותו, על אחות של אבא שלו, של אמא שלו, של אשתו, או אדם שבא על אשתו של אחיו, או אשתו של אח של אבא שלו. בכל המקרים האלו, כיוון שהקשר הוא דרך אחווה, ביתין של ישראל לא הורגים על זה, אלא יש בזה קראת, וגויים מותרים בזה לגמרי. זה לפי הברייתא הראשונה. לעומת זאת, בברייתא אחרת, שמתחילה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, שאחד מהדוברים בה זה גם רבי מאיר, עולה שיש קריטריונים אחרים לדיני עריות אצל גוי. עכשיו, לפני שנאמר את הקריטריונים של אותה ברייתא, רק נזכיר בקצרה על מה הברייתא מדברת. היא לא מדברת על גוי, אלא על גר. הדין בגר זה שברגע שהוא מתגייר, הוא כמו קטן שנולד, כלומר אין לו שום קרובי משפחה בעולם, וממילא מן הדין הוא יכול אפילו להתחתן עם אמא שלו, כי היא כבר לא אמא שלו. אבל חכמים גזרו שהוא יהיה אסור בכל מה שהוא היה אסור כשהוא היה גוי. כי לא רוצים שיחשבו שכביכול אחרי שהוא מתגייר, פתאום מותר לו יותר דברים. כלומר, שיחשבו שהקדושה של ישראל היא נמוכה מהקדושה של גוי, לכן אסרו עליו את כל מה שהוא היה אסור אסור בו כשהוא היה גוי. אז עכשיו עם אלה צריך לברר על מה הוא היה אסור כשהוא היה גוי. וזה בעצם הנושא שלנו. אז מה לפי הברייתא הזאת אסור על גוי? בניגוד הברייתא הקודמת, ששם ראינו שקשרי אחווה מותרים לגמרי, כי בית דין של ישראל לא הורגים על זה, כאן קשרי אחווה אסורים אמנם גם באופן חלקי, כלומר מה שאסור לו זה אחות דרך האמא, אבל אחות דרך האבא מותר. אז זה נוגע גם לאחותו, גם לאחות של אביו, לגבי אחות של אמא שלו פה יש איזשהו יוצא דופן, תראו בברייתא עצמה. בכל אופן קשרי אחווה אסורים אמנם גם באופן חלקי. זה דבר אחד ששונה מהברייתא הקודמת. דבר שני זה קשרי נישואין, כלומר לפי הברייתא הקודמת אשת אביו ואמא של אשתו, כיוון שבשניהם בית דין של ישראל הורגים על זה, אז גם הגוי אסור בזה. לעומת זאת בברייתא השנייה לא מכירים בקשרי נישואין, כלומר הוא מותר באשת אביו, הוא גם מותר באמא של אשתו, זה בניגוד לברייתא הקודמת. אז שוב נסכם באופן כללי בלי להיכנס לפרטים, בברייתא הראשונה ראינו שקשרי אחווה מותרים וקשרי נישואין אסורים, ובברייתא השנייה ראינו להפך, קשרי אחווה אסורים אמנם רק דרך האמא, וקשרי נישואין מותרים. אז איך יכול להיות שרבי מאיר אמר את שני הדברים? עונה רב יהודה, באמת זה מחלוקת של רבותיו של רבי מאיר, כלומר את הברייתא הראשונה הוא אמר בשם רבי עקיבא, ואת הברייתא השנייה הוא אמר בשם רבי אליעזר. איפה ראינו את המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר? בברייתא נוספת, שהיא בעצם מביאה מקור נוסף לדיני עריות אצל גוי. כלומר בינתיים ראינו שני מקורות וזה יהיה המקור השלישי. ראינו כבר מקור של לאמור מהפסוק בבראשית, ראינו בתחילת הלימוד היום את המקור מאיש איש, ועכשיו נראה מקור נוסף, כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וגם רבי עקיבא וגם רבי אליעזר מרחיבים את הדין של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. רבי עקיבא שהוא כמו הברייתא הראשונה, הוא מרחיב את זה לדינים שבית דין של ישראל הורגים עליהם, כלומר קשר של נישואין, אשת אביו ואימו זה אימו ממש, עוד מעט נראה למה. לעומת זאת רבי אליעזר הוא מרחיב את זה לדיני אחווה, כמו שאמרנו לפי הברייתא השנייה. כלומר כשכתוב אביו הכוונה היא לאחות של אביו, וכשכתוב אימו הכוונה היא לאחות של אימו. אז הנה ראינו שרבי עקיבא ורבי אליעזר נחלקו בדיוק בעניין הזה. רבי עקיבא הוא כמו הברייתא הראשונה שרק קשרי נישואין נאסרו, כי זה מה שבית דין של ישראל הורגים עליהם. ורבי אליעזר הוא כמו הברייתא השנייה שדווקא קשרי אחווה נאסרו. אז בזה סיימנו להבין מה הם שתי השיטות, אבל עכשיו נתמקד באיך הם הגיעו אליהם. כלומר, למה רבי עקיבא ורבי אליעזר לא פשוט פרשו לפי הפשט, כלומר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ממש, וגם למה כל אחד לא אמר כמו השני. אבל לפני שנראה את זה, נמשיך עוד טיפה בברייתא, ונראה עוד שלושה דינים שהברייתא מדייקת לפי כולם מאותו פסוק. אמרנו שהפסוק הוא על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז מבדבק לומדים שגם לגוי מותר רק אישה ולא משכבי זכור, כי אצל זכר וזכר לא שייך ודבק. ומבאשתו לומדים שאסור לו אשת איש, זה מצטרף לשאר הלימודים שראינו כבר על גוי עם אשת איש. ומ"והיו לבשר אחד" לומדים שאסור לו בהמה, כי "והיו לבשר אחד" הכוונה היא שיכול להיוולד מהזיווג הזה תינוק. אז שוב, הוצאנו זכר, אשת איש ובהמה. ועכשיו נחזור למחלוקת לגבי התחלת הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. מסבירה הגמרא, ברור לפי כולם שאביו לא יכול להיות אביו ממש, כי כמו שהרגע למדנו, מבדבק כבר לומדים שאסור לו משכבי זכור, והרי אביו הוא זכר. אז ברור שאביו זה לא ממש אביו, אז מה זה כן? אז כאמור, רבי אליעזר מבין שזה אחות אביו, ורבי עקיבא מבין שזה אשת אביו. במה המחלוקת? רבי אליעזר מבין שכשכתוב את אביו ואת אמו, צריך לומר שהם דומים אחד לשני. וממילא, כמו שהקשר של האדם אל אמו זה קשר ישיר וזה לא עובר דרך אישות, כלומר דרך נשואין, חייבים לומר שגם כשכתוב אביו זה צריך להיות איזשהו קשר שזה לא עובר דרך נשואין, לכן הוא מפרש הכוונה היא לאחות אביו ולא לאשת אביו. אז זה לגבי אביו, וכיוון שאמרנו שהדמיון הוא דו-סיטרי, אז כמו שאצל אביו מדובר באחות אביו, אז גם אצל אמו מדובר באחות אמו. זה דעת רבי אליעזר ששוב מדמה בין אביו לבין אמו. לעומת זאת רבי עקיבא פחות חשוב לו הדמיון ביניהם, אלא הוא רוצה להיצמד כמה שיותר לפשט, והרי סוף סוף כתוב פה אביו ואמו, אז לגבי אמו הוא אומר זה אמו ממש, ולגבי אביו, כיוון שכבר אמרנו שאי אפשר לומר אביו ממש, כי אז הוא משכבי זכור, אז הוא מפרש את הכי קרוב שאפשר להגיע לאביו, שזה אשת אביו, כי על אשת אביו כתוב שהיא ערוות אביו. אז זה לא מפתיע שהתורה מכנה את אשת אביו על שם אביו. לעומת זאת, אחות אביו זה אדם אחר לגמרי, זה רק שאר אביו, כלומר קרובת משפחה, היא לא ממש חלק מאביו, לכן לא יכול להיות שמדובר פה באחות אביו לפי רבי עקיבא. אז באביו הכוונה היא לאשת אביו, ובאמו הכוונה היא לאמו ממש. עכשיו שואלת הגמרא על שתי אפשרויות האלו, הרי גם אשת אביו וגם אמו הם בעצם אשת איש.
והרי כבר אסרנו עליו את אשת איש מהמשך הפסוק ודבק באשתו. אז למה צריך לזה לימוד נוסף? אז לגבי אשת אחיו, אומרת הגמרא, החידוש הוא שגם אחרי שאביו נפטר, עדיין הגוי אסור על אשת אביו. לגבי אמו, אי אפשר לפרש את אותו פירוש פעמיים, כי אז זה מיותר. לכן מפרשים שבאמת מדובר שאמו לא אשת איש. כלומר, מדובר שאביו אנס את אמו וילדה אותו, בכל זאת אסור לו לבוא עליה אפילו שהיא לא אשת איש בגלל שהיא אמו. בזה סיימנו לפרש את שתי השיטות, אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב' והגענו לשלב הראיות. אז אנחנו נביא שלוש ראיות, כולם מהתנך ואת כולם נדחה, הראשונה לרבי עקיבא והשאר לרבי אליעזר. כששוב נזכיר, לפי רבי עקיבא הקשר של אחווה מותר וקשר של נישואין אסור, ולפי רבי אליעזר זה הפוך, דרך קשר של אחווה אסור, אמנם רק דרך האמא, ודרך קשר של נישואין מותר. כל הראיות שנביא קשורות למחלוקת לגבי האחווה, ולא לגבי קשר דרך נישואין, כלומר שלפי רבי עקיבא קשר דרך אחווה מותר לגוי, ולפי רבי אליעזר הוא אסור באופן חלקי. אנחנו נביא ראיה אחת לטובת רבי עקיבא ושתי ראיות לטובת רבי אליעזר, כשכל הראיות זה מסיפורים בתנך. אז ראיה ראשונה לטובת רבי עקיבא שקשר אחווה מותר, זה מזה שאמרה מתחתן עם יוכבד שהיא הייתה דודה שלו. אז הנה אתה רואה שקשר אחווה מותר, אבל דוחה הגמרא זה בסדר גם לרבי אליעזר. כי נאמר שיוכבד הייתה אחות אביו, כלומר אחות כהת, רק דרך האבא ולא דרך האמא. ובזה גם רבי אליעזר מתיר. אז זה ראיה ראשונה ודחינו. עכשיו שתי ראיות לטובת רבי אליעזר, גם אותם נדחה. ראיה אחת זה מזה שאברהם אומר על שרה שהיא אחותו בת אביו, אבל לא בת אמו. ומשמע שבזה הוא מסביר איך הוא התחתן איתה, ושאם באמת היא הייתה אחותו גם דרך האמא, אז באמת היה אסור לו להתחתן איתה, אז זה ראיה לטובת רבי אליעזר. אבל דוחה הגמרא, הרי באמת היא לא הייתה אחותו, היא בכלל הייתה אחייניתו. והרי אחיינית מותרת אפילו ליהודים, יש אומרים שזה אפילו מצווה. אז משם אי אפשר ללמוד כלום לנושא שלנו, וזה שהוא קרא לאחותו, זה כי קוראים לבן של מישהו על שם אחיו, זה דבר מקובל, והוא רק הסביר למה באמת היא אחותו. אז זה ראיה אחת לטובת רבי אליעזר ודחינו, וראיה שנייה, וגם אותה נדחה. זה מברייתא שאומרת שעקרונית קין היה אסור על אחותו, אבל השם עשה איתו חסד והתיר לה אותו. בכל אופן משמע שלולי אותו חסד, אז אח ואחות גויים אסורים אחד על השני. אז זה ראיה לטובת רבי אליעזר, דוחה הגמרא, אתה צודק, באמת השם התיר בהתר מיוחד לקין להתחתן עם אחותו, אבל מאותו התר, אז כבר השם התיר לכל הגויים להתחתן עם אחותם ככה לפי רבי עקיבא. אז בזה סיימנו את שלב הראיות ואת המחלוקת באופן כללי בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. עכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד ב', אבל לפני שנמשיך נזכיר שגם ראינו שיטה שלישית בעניין הזה, וזה שיטת רבנן בברייתא בסוף נ"ז עמוד ב', כלומר בברייתא הראשונה שראינו עם רבי מאיר. רבנן שם סברו, כך לפי רש"י יש ראשונים שחולקים, שגוי אסור בכל העריות שישראל אסורים עליהם בלי שום יוצא מן הכלל. אז זה דעת רבנן, ועוד מעט בסוף השיעור נחזור על שלושת השיטות. עכשיו בא רבונה ואומר, לפי רבי עקיבא ולפי רבי אליעזר, שלומדים את זה מילקן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, אז כל מה שלא מוזכר בפסוק הזה, גויים לא אסורים עליו. לכן מוזכר שאיש אסור על אמו, אבל לא מוזכר שבת אסורה על אביה. לכן אומר רבונה, לפי הקדה אמרה הראשון, שמותר לגוי להתחתן עם ביתו, לעומת זאת בהקדה אמרה השני, אומר רבונה שאסור לו. ובשתי הקדה אמרה מתייחסים לזה שהאדם הראשון לא התחתן עם ביתו, אלא קין התחתן איתה כמו שבנו מקודם, אפשר להבין משם שאסור, לכן הוא לא התחתן איתה, ואפשר להבין משם שדווקא מותר, והוא לא התחתן איתה רק בשביל לעשות חסד עם קין שהוא התחתן איתה. ועכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד ב', נראה עוד כמה עניינים בדיני עריות ובזה נסיים, שני דינים ראשונים שנראה קשורים לעבדים. דין אחד זה חידוש גדול שמחדש רב חיסטה, שעבד כנעני של יהודי הוא לא גוי ולא יהודי, אז מבחינת ההלכה בעצם אין לו שום קרובי משפחה, ולכן הוא מותר על כל הקרובות שבעולם, אפילו על אמו ואפילו על ביתו. זה דין אחד של רב חיסטה. דין נוסף זה רב דימי, אמר, ראינו את זה כבר בדף הקודם, שגוי שמייחד לעבד שלו שפחה, אז למרות שזה לא נישואין ממש, אבל אם מישהו אחר ייקח אותה, אז הוא עובר על איסור והורגים אותו על זה. רש"י אמר שזה מדין גזל, הרמב"ם אמר שזה מדין אישות. אז זה לגבי עבדים, ודבר אחרון לגבי עריות בבנוח, כמו שראינו כתוב בפסוק, ודבק באשתו. וברור לגמרא שבדבק זה דווקא בביאה כדרכה, כמו שגם הוצאנו מקודם זכר עם זכר, אבל יש מחלוקת האם זה בא להחמיר על בן נוח או להקל עליו. רבי אלעזר אומר שזה בא להחמיר עליו, שאפילו על אשתו אסור לו לבוא שלא כדרכה, ואם הוא עשה את זה הוא חייב מיתה. רבא לעומת זאת אומר שלא יכול להיות שנחמיר בגוי יותר מישראל, ולכן הוא אומר שבדיוק להפך, שאפילו אם בן נוח בעל אשת איש, אם הוא עשה את זה שלא כדרכה, הוא לא חייב, וזה בניגוד לישראל שהוא כן חייב. ובזה סיימנו את הסוגיה של דיני עריות אצל הגויים.
והגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור מהר למה שראינו. לגבי אשת איש ראינו בהתחלה שני מקורות, למור ואיש איש, ואמרנו שזה בא לרבות שגם אשת איש שלהם וגם אשת איש שלנו. דבר שני, הברייתא אמרה שדנים אותו בדיני ישראל, רב נחמן פירש הכוונה היא למספר העדים והדיינים והתראה, כלומר להקל עליו, רבי יוחנן אמר הפוך שזה בא להחמיר עליו, שבדבר שאין לגויים כמו נערה מאורסה או אישה נשואה שלא נבלה, אז בזה דנים אותו בסוג המיטה של דיני ישראל. אחר כך עברנו לדבר על עריות משום קרבה וראינו שלוש שיטות, לפי רבנן כל העריות, לפי רבי עקיבא רק מה שביתין של ישראל הורגים עליו, כלומר קשר של נישואין אסור אבל קשר של אחווה מותר, ולפי רבי אליעזר באופן כללי אפשר לומר שהפוך, שקשר של אחווה אסור, אמנם דווקא דרך האימא, וקשר של נישואין מותר. הסברנו את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, שרבי אליעזר מדמה בין אביו לאמו, לכן בשתיהם מדובר באחות, ורבי עקיבא מנסה ללכת כמה שיותר לפי הפשט, הבאנו קושיות לכאן ולכאן ודחינו את כולם, רבונו הוסיף לפי אחד מהיקדי אמרי שאומנם גוי אסור על אמו, אבל הוא מותר על ביתו, ראינו שעבד כנעני מותר על כולם, ועבד שיחדו לו אישה אז אסור לקחת אותה, ולגבי ביאה שלא כדרכה רב נחמן אמר שזה בא להחמיר על הגוי שאסור לו אפילו באשתו, ורב אמר להפך שזה בא להקל עליו שאם הוא בא על אשת איש שלא כדרכה אז הוא פטור וזה בניגוד לישראל, כל טוב.